אוקיי, ברוכים הבאים לטוב האפשרי, פרק 34. והיום אני שמח לארח את ריקי ממן. אהלן ריקי. ריקי היא פרשנית כלכלית במקור ראשון.
נכון.
ועמיתת מחקר בפורום קהלת.
גם נכון.
וידידת השילוח וידידת המרכז לחירות ישראלית. ואת כתבת לנו מאמר בנושא כלכלה, הרבה זמן לא דיברנו על כלכלה. מאמר מגיליון 35, היום שאחרי בכלכלה ממשבר להזדמנות. עכשיו, טוב להגיד שכל משבר הוא הזדמנות, זה נהיה קלישאה קצת.
נכון.
אבל זה לא הופך את זה לפחות נכון ופחות דחוף. ואני רוצה שתסבירי לנו, דבר ראשון כדי לפתוח, משבר והזדמנות בכלכלה, למה הכוונה?
אז זה אקסיומה כזאת שמסתובבת במסדרונות משרד האוצר, שכל משבר הוא גם הזדמנות לרפורמות מבניות חשובות, בדיוק הדברים שהם מחפשים ומחכים כדי לשנות אותם. זה מבוסס על ההיסטוריה הישראלית. זאת אומרת, זה מבוסס על ניסיון עולמי, אני מניחה, אבל בהיסטוריה הישראלית רואים שאת הרפורמות הגדולות באמת, הנחוצות באמת, שעשו את השינויים הכי גדולים בכלכלה הישראלית, שעשו את הקפיצת מדרגה הגדולה, באו בעקבות משברים גדולים. זה 1985, המשבר הכלכלי הגדול, היפר-אינפלציה, תוכנית הייצוב הכלכלית, ו-2003, שהייתה גם שנת משבר כלכלית מאוד חמורה, משבר ה-dot-com והאינטיפאדה השנייה, הייתה מבצע חומת מגן, ואז היה בנימין נתניהו, היה שר האוצר, ועשה את חומת מגן כלכלית. ושני האירועים האלה, הם בעצם מאוד זכורים בהיסטוריה הכלכלית הישראלית, כשני נקודות בזמן שעשינו קפיצת מדרגה.
והם דומים למה שקורה עכשיו?
אז הם דומים כל אחד בדרכו. זאת אומרת, okay. יש... המאמר הזה נכתב בעצם כמעט לפני
נכתב
שנה.
נכתב בדצמבר 2023.
כן, הוא ממש נכתב... אז עוד, למה קראנו לזה היום שאחרי? כי אז כל הזמן דיברו על היום שאחרי, ואז אתה זוכר.
היום כבר לא נדבר על היום שאחרי.
לא כבר, היום כבר מדברים על השבועיים, שלושה שאחרי, אולי זה כאילו, יש איזה דיבורים על חזון חדש לעזה וזה, אבל אני אומרת, היום, אז מה ששאלו כל הזמן, זה שאלו את, במשרד האוצר, שאלו את השר סמוטריץ',
זה מעניין, את אומרת במשרד האוצר, כי השיח שמחוץ למשרד האוצר, כשדיברו על היום שאחרי, לא ממש חשבו על הכלכלה.
לא, בכלל לא. אבל אני אומרת, אז הייתה הבנה שיש פה איזה משהו מאוד גדול, ושהוא הולך גם להשפיע 10 שנים קדימה.
עכשיו, מה זה משהו מאוד כאילו... גדול? כלומר, משבר בעקבות המלחמה בעצם, נכון? גם המשברים שהיו לפני זה, 85, זה אחרי יום כיפור. נכון. 2003, זה אז, אוקיי.
נכון, בישראל תמיד יש אירועים ביטחוניים שמלווים אותנו, וזה תמיד מעיב על הכלכלה. המשבר של 1985 היה בעצם תוצאה של מלחמת יום הכיפורים.
אוקיי.
זאת אומרת, מה שקרה זה שישראל הופתעה ביום הכיפורים, ואז אמרה, אוקיי, עכשיו צריך להשקיע בביטחון, והגדילו מאוד 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 את תוצאות הביטחון של המדינה, 10 שנים קדימה, זאת אומרת, היה הוצאות ביטחון גבוהות, זה הגיע באיזשהו שלב, אני חושבת, ל-30% מההוצאה או משהו כזה, זה היה רמות מאוד גבוהות של הוצאה ביטחונית.
שזה די מה שהולך להיות עכשיו בעצם, כלומר, כולם כבר יודעים...
אז עכשיו אנחנו לא באחוזים האלה, אבל כן, אנחנו הולכים לקראת עשור עם הוצאות ביטחון מאוד גבוהות.
זאת אומרת, אבל הם פחות באופן יחסי מה שהיה אז.
באופן יחסי, כן. Okay. זאת אומרת, היום הכלכלה הישראלית יותר חזקה, יותר גדולה, אז היא יכולה לתמוך ביותר הוצאות ביטחוניות.
Okay, אז הכל טוב.
לא, אבל זה עדיין הולך להעיב 4 שנים קדימה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה לא רק ההוצאה של המלחמה הזאת. זאת אומרת, גם כמו שביום כיפור, זה לא שרק הוציאו על המלחמה, סיימו את המלחמה ואז התקדמו קדימה. אלא אתה מבין שזה יצר איזה הדים, זה יצר השפעה רחבה, אתה מבין שאתה צריך לשקם הרתעה, אתה צריך לשמור על הגבולות בצורה אחרת. זאת אומרת, אתה מבין שכל תפיסת הביטחון לא הייתה, היו בה פגמים, ולכן היא צריכה להתעדכן, ולהתעדכן זה אומר יותר כסף. לא משנה איך תסתכל על זה, וזה אומר יותר כסף שנים קדימה, זאת אומרת 10 שנים קדימה. ומה שקרה אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהיו הוצאות ביטחון מאוד גבוהות בכל העשור שאחר כך, אבל במקביל לא הורידו הוצאות אזרחיות, זאת אומרת גם ההוצאות האזרחיות היו גבוהות. ואז הממשלה הייתה צריכה...
אגב, כבר במלחמת יום כיפור נכנסנו עם כלכלה מקרטעת עוד מלפני, נכון?
בעצם ההוצאות התחילו כבר מששת הימים, מ-67, אבל העשור האבוד זה בעצם מ-73 עד 85, זה נחשב עשור אבוד בכלכלה הישראלית. הישראלית. כן. הוצאות מאוד גבוהות, גירעון ממשלתי מאוד גבוה, הממשלה מתחילה להדפיס כסף, ואז גם מתחילה לטפס אינפלציה.
כי זה בדרך כלל הפתרון. כלומר, אם אתה עכשיו, ההוצאות גדלות, כי כורח המציאות, כי מלחמות, כל הדברים כאלה, יש לך שתי אופציות.
פטנט קסם.
כן, אז יש את האופציה הקשה, שהיא לקצץ ולהיאבק עם קבוצות אינטרסים, וגם לזה נגיע אחר כך, ולעשות את כל הדברים, לעשות את התרופות האמיתיות, ויש את התרופה הקלה יותר, שהיא הדפסת כסף. ובאופן מפתיע זה מה שעשו.
זה מה שעשו פה, וזה אחד הדברים שהשתנו בעקבות זאת. זאת אומרת, הגענו לרמות אינפלציה מאוד מאוד גבוהות, שנות ה-80 זה כבר הגיע להיפר אינפלציה, זאת אומרת, הגענו לבסי, אני חושב שזה היה 400%.
ואז... כלומר, 400% בשנה?
כן, ואז זה היה, היה ברור שאי אפשר להמשיך, זה היה ממש הכלכלה עמדה לקרוס, ואז עשו סדרה של צעדים מאוד קשים, קיצוצים דרמטיים בהוצאות הממשלה, סובסידיות, הקפאת שכר כללית, הקפאת מחירים כללית.
חליפו
את הלירה בשקל, ואת השקל בשקל חדש אחר כך. זאת אומרת, הכל קרה מאוד מהר. ועם רפורמות כאלה מאוד מאוד מרחיקות לכת, הצליחו להרגיע את הכלכלה, ובעצם עשו איזשהו שינוי שהוביל את ישראל מכלכלה מאוד ריכוזית, מאוד סוציאליסטית, מאוד מלאה בסובסידיות ותמיכות, לכלכלה שמתקרבת יותר לשוק חופשי.
אוקיי, אז הרפורמות נעשו, ואז היה לנו 15 שנים, תקנו אותי אם אני טועה, מ-85 שנות ה-90, שנים של סגסוג כלכלי יחסית, ואז הגיע עוד משבר ביטחוני, ואז שוב הגיע משבר כלכלי בעקבותיו, לא? אז מה...
מה עשינו בזה, אתה
לא, אומר? לא, כאילו, אני אומר, עשינו את הרפורמות, אז למה הפעם זה לא היה בסדר?
מה שקרה בשנות ה-90, הייתה איזו אופוריה, צמיחה כלכלית מאוד גדולה, סגסוג כלכלי מאוד גדול, ובחסות
בשנות
זה...
בשנות ה-90, אבל היו שנים לא טובות ביטחונית, לא, גם לא אופטימיות, לפחות, טוב, לפחות, אולי החצי הראשון שלהם היה אופטימי.
זהו, אז תלוי את מי שואלים, אבל... כן. כן, אבל הייתה איזושהי אופטימיות אחרי הסכמי אוסלו, ובמובן הכלכלי, הייתה עלייה גדולה מברית המועצות בשנות ה-90. זה הביא המון עובדים למשק והמון ביקוש. זאת אומרת, הם גם יצרו את הביקוש וגם יצרו את ההיצע, וזה נתן בוסט מאוד חזק בשנות ה-90. היו שנים של צמיחה, היו הפרטות, וזה היה המשך של בעצם תוכנית הייצוב, והיא נמשכה לאורך שנות ה-90, הפרטה של חברות ממשלתיות, פתיחה של המשק למחסים, כאילו של ליבוא. זאת אומרת, היה סדרה של אירועים כאלה, והם הביאו באמת לשנים של צמיחה מאוד יפה. ובחסות זה, הוצאות הרווחה חזרו ועלו. זאת אומרת, כל מדינת הרווחה, תמיכות, קצבאות, כאילו היה הרבה כסף, אז הרגישו שאפשר לתת. וזה המשיך לעלות, ואז בתחילת שנות ה-2000, באמת פרצה אינתיפאדה השנייה, היה את משבר ה-.com, שפגע בתעשייה, ופה באמת הבנו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. זאת אומרת, ברגע שהצמיחה יורד שאין את ההכנסות האלה, אבטלה מתחילה לעלות, אז אתה אומר, חייב לטפל, שוב, אי אפשר להחזיק הוצאות כאלה גבוהות. ואז באמת עשו, שוב, קיצוץ מאוד נרחב.
זה חומת מגן כלכלי?
זו חומת מגן הכלכלית.
כי חומת מגן הביטחונית החמירה את המצב, ואז...
כן,
אבל... זה משהו נורא מתסכל, אבל, כלומר, אז אי אפשר לברוח מהלופ הזה, שזה כמו בן אדם... בן אדם שלא מטפל בבריאות שלו, והרופא אומר לו, אתה צריך, לא יודע מה, אתה צריך לעשות ספורט, צריך זה וזה וזה, והוא לא מקשיב עד שקורה דבר מסוים, ואז רק ברגע שמקבלים את הכף הלומדים.
רק ברגע שאתה חוטף את ההתקף לב, אתה מבין שאתה חייב לקצץ בסטייקים ובזה.
זה משהו שמאפיין את ישראל בלבד, או...
לא, אני חושבת שזה, תשמע, אני חושבת שזה תופעה אנושית, זה. כל עוד הכל טוב והכל עובד, למה לגוע? נכון? כאילו, אנשים מרגישים שזה, אתה לא צריך לתקן משהו שהוא עובד. ואם אתה יכול להרשות לעצמך...
בימינו קוראים לזה הקונספציה.
בדיוק. אני חושבת שככה קראתי לזה גם במאמר, שלצד הקונספציה הביטחונית, הייתה גם קונספציה כלכלית, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו כל מיני דברים. עכשיו, יש דברים שעשו טוב במדינת ישראל, ששמרו, נגיד, זה כלקחים מהמשברים הקודמים, שומרים פה על גירעון יחסית נמוך, ועל יחס חוב תוצר יחסית נמוך. ואז נכנסנו למשבר, וזה באמת משבחים אותנו, תראה, גם בבנק ישראל, גם ה-OECD.
על איזה משבר מדובר עכשיו?
על מה שאנחנו מדברים, על עכשיו, על המלחמה הזאת.
וגם על משבר הקורונה בעצם.
וגם משבר הקורונה, וגם בעצם ב-2008. זאת אומרת, במשבר הפיננסי העולמי, אנחנו, בגלל ששומרים על גירעון נמוך, ועל יחס חוב תוצר נמוך, אנחנו נכנסים למשברים במצב טוב, ואז אנחנו יכולים להעלות את רמת החוב שלנו בלי להקריס את המשק. זאת אומרת, גם עכשיו עלינו מ-60 ל-68 יחס חוב תוצר, 68%, וזה שזה גבוה,
אבל... לשם השוואה במדינות אחרות?
באירופה אנחנו מדברים על 90%, 100%, כאילו יש מדינות שמעל 100% אפילו.
אמריקה?
ארצות הברית היא הרבה מעל. יש לה יחס חוב תוצר מאוד גבוה, יש לה חוב מאוד גבוה, אבל היא... יש לה פריבילגיה של לפעול בדולרים שלנו אין.
אני מרשה עצמי להיכנס כאן קצת לענייני כלכלה, יותר תיאוריה כלכלית. נגיד מדינה כמו אמריקה, אוקיי, יש לה החוב שלה גדול מהתוצר. מה הולך לקרות? כלומר, מה... זה אמריקה, מישהו הולך לדרוש מהם את החוב? איך זה עובד בסופו של דבר?
לארצות הברית יש פריבילגיה שאין לאף אחד אחר, וזה האפשרות להדפיס דולרים. שהדולר זה המטבע שהעולם משתמש בו היום. זאת אומרת, יש לה אפשרות לשחק עם מטבע שכל העולם משתמש בו.
זו הסיבה שהם פחות מוטרדים מחוב גבוה?
הם, כנראה, אני חושבת שהם כן מוטרדים היום. זאת אומרת, הם מדברים על זה, במיוחד במפלגה הרפובליקנית. אני לא יודעת איך תוכנית המכסים של טראמפ אמורה להועיל לסיפור הזה. מי שרוצה להוריד חוב, הוא, או, אתה יודע, או מעלה מיסים, או מוריד הוצאות, כאילו אין כל כך הרבה איך לשחק עם זה, אבל הם לא עושים לא את זה ולא את זה, אלא מעלים מכסים על כל העולם. אז אני לא יודעת איך הם מטפלים בזה, אבל זה כן משהו שמטריד באופן תיאורטי לפחות.
אז רק כדי להבין את הפינה הכלכלית הזאת, מה עלול לקרות בסופו של דבר למדינה שהחוב שלה גדול מדי?
מדינה שהחוב שלה גדול מדי? כל עוד מי שמלווה לכסף מאמין שהיא יכולה להחזיר אותו, אז היא תהיה בסדר, אוקיי? אם קורה משהו, נגיד מלחמה גדולה, ופתאום אומרים, רגע, הסיכון פה על החוב הוא גבוה מדי, נכון? אז מה שיעשו זה יגדילו ריבית. אתה תצטרך לשלם יותר ריבית על החובות שלך. וכשאתה משלם יותר ריבית, אז כאילו ככל שהחוב שלך יותר גדול, הריבית שאתה משלם יותר גבוה, זה מאמיס לך על התקציב, על הכלכלה. זה במידה רבה מה שקורה אצלנו, כן? אנחנו לאורך המלחמה, לא הייתה לנו שום בעיה לגייס חוב, לגייס הון כדי לממן את
ה... בגלל המצב הטוב יחסית שהגענו.
אבל כן, אבל שילמנו ריבית מאוד גבוהה. זאת אומרת, שילמנו ריבית גבוהה, בגלל פרמיית הסיכון הגבוהה.
מודיז וכל דורגה, גם זה קשור לזה.
זה קשור לזה, אבל זה קשור לעצם... מודיז באו אחרי כולם. זאת אומרת, סוכניות הדירוג באים אחרי שכבר השוק מתמחר את הסיכון. אז אתה מבין שמלחמה, שמדינה שנלחמת בשבע זירות, ויש טילים שעפים עליה, יש פה סיכון. אי אפשר כאילו להתחשב את זה אחרת, וזה משפיע על החוב, על החוב שאתה משלם. אז ככל שהחוב שלך יותר גדול, אתה תשלם יותר ריבית, זה מאמיס על התקציב. זה היום התקציב הכי... בספר התקציב, זה הסעיף התקציבי הכי גדול. החזר חובות וריבית.
אוקיי. אז טוב, עד עכשיו צייר תמונה קצת אופטימית, לפחות זה נשמע. עשינו את הרפורמות, היו שני משברים, לא למדנו, בכל משבר היינו צריכים לחכות לקפה בשביל לעשות הרפורמות, אבל עשינו אותן. אז עכשיו אנחנו מגיעים למשבר הגדול הזה, שהוא משבר גדול, אבל הוא לא גדול כמו יום כיפור, במצב יחסית טוב.
יחסית טוב.
אז מה, אז
לא
אפשר להיות
לא
רגועים?
לא הייתי אומרת שזה כאילו חדי קרן ואתה יודע, קשתות בענן. כן, כן. זה יחסית טוב, זה אומר שאנחנו לא על סף הקטסטרופה, אבל אנחנו לא במצב טוב.
אז תנסי לתאר לי את התרחיש הגרוע.
אז אני אומרת, זה עלול להיות תהליך של דעיכה איטית, אוקיי? זאת אומרת, וגם יכול להיות קריסה, כן? אבל אני אומרת, התרחיש של דעיכה איטית, זה שבעשר השנים הקרובות, אנחנו משלמים המון המון כסף על הוצאות ביטחון, ועל הוצאות אחרות, כי לא השכלנו לקצץ מספיק בדברים אחרים, או להתייעל במקומות אחרים.
התחלת דוגמה להוצאות אחרות?
התקציב השני הכי גדול זה חינוך, אוקיי?
אוקיי.
אחרי זה בריאות. אוקיי? כאילו, יש לך הוצאות אזרחיות מאוד גבוהות.
כל מיני דברים שמדברים עליהם כבר שנים על הרצון לקצץ בהם.
אז זה דווקא
דברים... גם עיתונות, דברים שאת כותבת, גם אפילו זה חלחל לפוליטיקאים. היה את התוכנית של בנט לפני בחירות, לא זוכר מה, תוכנית סינגפור. היה שיח על זה.
נכון. לא, אבל יש שיח כל הזמן, אבל הוא אפילו לא על קיצוץ, אני חושבת. לא מדברים על לקצץ בתקציב החינוך. אפילו אני אגיד לך, הבעיה בתקציב החינוך זה לא כמה כסף אתה משקיע, אלא איך אתה משתמש בכסף. זאת אומרת, התקציב, אתה שם שם המון המון כסף, אבל משתמש בו בצורה לא טובה ולא יעילה. אז יכול להיות שאתה יכול אפילו לקצץ ולהרוויח את אותו דבר, או אפילו יותר. אבל הבעיה היא איך משתמשים בזה. ואני אומרת, יש לך בעיה אחת ש... יש לך נטל כבד על הציבור. עכשיו, אנחנו רואים את זה. עכשיו, אנחנו, בשנה הזאת, המיסים עלו, אנחנו משלמים כולנו יותר, בסוף זה מייצר איזה משקולת כזאת על המשק, על המגזר העובד, ולאורך זמן זה יכול לצאת השפעות, זאת אומרת, אנשים יעבדו פחות, אנשים ישקיעו פחות, ייזמו פחות. יש לך כמה סוגי משקולות, וכל המשקולות האלה, כל אחת מושכת למטה בדרך שלה. יש לך מיסוי, או תקציב גדול, אוקיי? כאילו שבסוף מתבטא במיסוי. יש לך חוסר יעילות ממשלתית, זאת אומרת, אתה משלם הרבה ומקבל שירותים לא ברמה שהיית מצפה.
כל הדברים שמתווספים על המשקולת העיקרית שנוספה, שזה תקציב הביטחון.
כן. ויש לך רגולציה מכבידה, וקושי לעשות עסקים, להקים עסקים, לנהל עסקים. זאת אומרת, כל הדברים האלה, הם כל אחד מושכים את המשק למטה, ואתה רוצה שכשהמלחמה תיגמר, או במובנים מסוימים, כן, אנחנו כבר, כאילו, אחרי התקופת C, כן? אולי אנחנו לפני, אני לא יודעת אם, לאן ילך התמרון
ל... הולך כאילו שבת, אנחנו כן, בדיוק מקליטים לפני סוף השבוע, שבו אמור להיות שיחה בין טראמפ לאיראנים, ולראות לי אם זה הולך לכיוון, לאיזה כיוון זה הולך.
כן, ויש גם את התמרון בעזה, שיכול להיות שהוא יתרחב, ואז הגיוס מילואים מחדש וזה, אבל אני אומרת, אתה מסתכל...
We're not out of the woods yet, כמו שאומרים.
נכון, אבל אתה רואה, אתה מסתכל כאילו, ארגנו הרבה זירות, נכון? כאילו, אנחנו עדיין לפני הזירה המרכזית, בוא נגיד. אבל גם בעזה, מה שקורה עכשיו זה, קוראים לזה בטש מוגבר, כן? זה לא התמרון הגדול שהיה בחודשים הראשונים של המלחמה, זאת אומרת, לא גיוס מילואים רחב בצורה גדולה, שכאילו באמת משתק את המשק. אתה אומר, אני רוצה שברגע שדברים נרגעים, שהמשק יקפוץ למעלה, נכון? אבל כשיש עליו משקולות כבדות, מכל הדברים שאמרתי, זאת אומרת, שירות ממשלתי לא יעיל, ותקציב גדול, מיסים כבדים, רגולציה מכבידה, אז הוא לא יכול לקפוץ. הוא הולך בקצב, כאילו, נכון? אז יש איזה משהו שאתה אומר, הנה הרגע, אוקיי? אני גם ככה, כאילו, אנחנו גם ככה באיזו סיטואציה מאוד קשה ובעייתית, כולם מגויסים. בוא נעשה עכשיו את הדברים האלה שיאפשרו לנו אחרי זה לעשות את הקפיצה הגדולה. זה אולי ייקח 2, 3, 4, 5, אוקיי? אבל בוא נעשה את זה. גם הרפורמות של 1985 הגיעו להבשלה מלאה רק בשנות ה-90 ואילך, אוקיי? גם התוצאות של הרפורמות של 2003, ראינו אותם 5, 6, 7, 10 שנים אחר כך. אבל בוא נעשה את זה עכשיו כדי שנוכל לעשות את הקפיצה.
אוקיי, אז רק כדי לחדד את האנרגיה הזאת של המשבר שהופך להזדמנות. כל הדברים שדיברת עליהם, קיצוץ מסוים במשרדים, ניצול יותר יעיל של התקציבים שכן יש, ביטול רגולציה, ביטול מכסים, ותזכירי לי לדבר על זה בהקשר של טראמפ, כי זה מעניין.
נכון.
כל הדברים האלה מדברים עליהם, לפחות בעשור האחרון, שבחסות השקט הביטחוני המסוים, זה אפשר לפתח את השיח הכלכלי. נכון, היה תנועה, יותר ויותר אנשים דיברו על כלכלה, כי כשאין לך בעיות, או לפחות... כשאתה מתעלם מכל הבעיות שלך, אתה יכול פתאום להתעסק ביוקר המחיה ופה ושם. ואנשים קראו לרגולציות האלה, אבל זה כנראה לא היה מספיק חזק. קמו מפלגות שדיברו על זה, הם לא עברו את אחוז החסימה. בא בנט ותוכנית סינגפור, בסדר. ביבי כרגיל מאוד אוהב לדבר על הדברים האלה, אבל לא עשת הרבה. כי היה לנו את הפריבילגיה כנראה. בוא נגיד ככה, כשאתה בכלכלה משגשגת יחסית, ואתה רוצה שתשגשג עוד יותר, זה לא מספיק חזק כדי להניע את הציבור, לדחוף את הפוליטיקאים, כדי שיעשו את הדברים הקשים. עכשיו, כשזה כבר הופך להיות, ועכשיו תקני אותי אם אני טועה, זה הופך להיות כמעט עניין הישרדותי, ייעול של הכלכלה. את תסכים עם האמירה הזאת? שאם אנחנו לא נתאפס על עצמנו ונסדר את ה... באמת את ה... נפטר מהמשקולות האלה שיושבות על הכלכלה, זה יכול להגיע לרמה של קושי הישרדותי?
אני חושבת שכן, אני... גם המגמות הדמוגרפיות הן מאוד ברורות. זאת אומרת, אם דברים ממשיכים על אותם וקטורים, בכיוון שהם הולכים היום, אתה אומר, תוך 10 שנים, יש לנו פה כבר בעיה שאי אפשר להתעלם ממנה, אוקיי?
חרדים.
חרדים בוודאי. אבל אני אומרת, יש לך נטל גדל והולך על מגזר שהולך וקטן, אוקיי? כאילו על המעמד הביניים, נכון? המגזר הזה, החלק היחסי שלו באוכלוסייה הולך ומצטמצם, ולכן הנטל עליו הולך וגדל. אם אתה לא תעשה איזשהו שינוי, אז הדבר הזה הוא לא בר קיימה בסופו של דבר.
אז כלומר, לא רק שינוי תקציבים וייעול, אלא שינויים חברתיים. ואני מניח שאת מדברת בעיקר על האוכלוסייה החרדית, או החרדית והערבית.
בוודאי חרדית, אנחנו, וזה קשור מאוד לתקציבים. זאת אומרת, יש כל ה... בוא נפרק את הנושא החרדי, אוקיי? אנחנו מדברים על מה שקרה פה בעצם ב10 שנים האחרונות, זה שהיה פה, כמו שאמרת, סגסוג כלכלי. דווקא כשהיה סגסוג כלכלי, זאת אומרת, הייתה צמיחה מאוד יפה, והייטק פורח, ורמת חיים הולכת ועולה, וכאילו אפשר, אפשר לראות את זה, אני גדלתי בטבריה, אוקיי? אתה יכול לראות, אני, טבריה שאני גדלתי בה, בשנות ה-90, ה-80 וה-90, היא לא טבריה של היום. כאילו, אתה יכול לראות בעיניים את איכות החיים שעלתה, אפילו במקומות בפריפריה וכו'.
חבר'ה, חברים מקנדה שבאו לבקר בארץ אחרי איזה 15 שנה שהם לא היו פה, אמרו, וואו, כאילו לא, זה הפך להיות ממדינת עולם אחד וחצי לעולם ראשון פרופר. כאילו.
נכון, מדינה מתקדמת, מצליחה, איכות חיים, אנשים טסים לחול, קונים רכבים חדשים.
מגדלים גבוהים.
הכל, נכון, דירות חדשות, יש כאילו, אתה רואה את איכות החיים, וזה באמת סגסוג כלכלי מאוד ניכר, שהיה ב-10-15 שנים האחרונות, אבל זה היה קצת, הרבה מזה מסווה את כל האזורים הבעייתיים של הכלכלה הישראלית, אוקיי? זאת אומרת, יש פה הייטק שהביא הרבה הצלחה והרבה הכנסות ממיסים וסגסוג, ומתחת לזה יש כאילו איזה כלכלה ישנה שממשיכה לתפקד, אוקיי?
קראת לזה יפה במאמר, גם כלכלה כפולה, שזה מונח מוכר, אבל הקטר, תיארת את הקטר הנוצץ והחדש של ההייטק, שבאמת מושכת קדימה, מושכת כל המדינה קדימה, אבל מאחוריו קשורים כל הקרונות ה...
מאוד ישנים, כן, בדיוק, מאוד ישנים, מאוד, שסובלים מכל החולאים האלה,
שזה מה זה מגזרים.
כן, זה התעשייה ותיקה, שירותים, מגזר ממשלתי מיושן, כאילו מערכת חינוך לא מתקדמת.
אז כאילו כשמדברים על הקונספציה הכלכלית, כשאת מדברת על הקונספציה הכלכלית, אז ההייטק משמש שם, קצת את אותו, טוב, הטכנולוגיה, כלומר ההייטק, משמש את אותו תפקיד שהטכנולוגיה וההייטק שימשו בקונספציה הביטחונית. אתה מתעבר, אתה מסתנבר מהסגסוג שהוא אמיתי והוא נכון. וזה אומר לך, טוב, אז אני יכול להתעלם מכל הקרונות המקרתיים.
בוא נגיד, זה מאוד מתאה. כי כאילו כשאתה מסתכל על המספרים מלמעלה, אתה מסתכל על הנתונים של הכלכלה, אתה אומר, הכל פנטסטי, תראו, צמיחה, סגסוג, נכון? כאילו, הכל נראה מדהים. ובאמת גם, על זה, כאילו, ראו את זה באיכות החיים, כמו שאמרנו, אבל בפועל אתה רואה שיש יש יש איזה פער שהולך וגדל בין כאילו השכבה הזאת לשאר השכבות בכלכלה, ושם כשיש לך משבר כמו עכשיו, יש לך מלחמה כמו עכשיו, כשאתה אומר אוקיי, עכשיו אני צריך יותר מכולם.
אני כבר לא יכול לסחוב את הקרונות האלה.
אני צריך, אני הממשלה, כאילו, כן, אני מדינת ישראל, אני צריך יותר מיסים מכולם. אני צריך יותר התגייסות מכולם. אני צריך שכולם יהיו שותפים. אני צריך את הבוסט מכולם. אני, כאילו, תחשוב, ההייטק, הבאנו אותו לאיזה מיצוי מסוים. בסוף, אם אתה רוצה להגדיל צמיחה, אם אתה רוצה לצמצם את ההוצאות מול הצמיחה, נכון? את החוב מול התוצר, כן. אתה יכול או לצמצם את החוב, או להגדיל את התוצר, או לעשות גם וגם אידיאלית.
זאת אומרת שאת הגדלת התוצר קצת מצינו?
אז אני אומרת, בסוף כדי להגדיל תוצר, עכשיו זה אתה חייב שכל שכבות האוכלוסייה יעשו את הקפיצת מדרגה הזאת. וזה קשור לחברה החרדית, שהיא פחות עובדת, וגם כשהיא עובדת, זה בפחות, עם פריון עבודה יותר נמוך, אוקיי? מה שבעת הפריון, וגם בחברה הכללית, זאת אומרת, יש לך מערכת חינוך.
מה זה בעת הפריון? חשבתי שישראל דווקא מאופיינת בפריון עבודה גבוה יחסית.
לא, היא דווקא יחסית ל...
כי אנחנו עובדים הרבה שעות.
עובדים הרבה שעות, אבל כשאתה מסתכל על התוצר פר שעה, כן? כאילו, את התוצר של המדינה פר שעת עבודה, אז אתה ב-80% בערך מהאיחוד האירופי, נגיד, מדינות אירופה. אתה לא ברמה...
וזה בגלל האוכלוסיות הפחות מייצרות.
זה בגלל אוכלוסיות שפחות מייצרות, וגם, שוב, כשהם עובדים, ויש נגיד 55% מהגברים שעובדים, אז הם עובדים בעבודות עם שכר נמוך יותר, בעבודות פחות מכניסות, פחות יצרניות, כי אין להם את ההשכלה המתאימה, אוקיי? אז אני אומרת, יש לך כאילו, ועוד 45% מהם שבעצם לא עובדים ונהנים מהקצבאות ומערכת התמיכה של המדינה. עכשיו, כל הדברים האלה, כשאתה מסתכל גם על המגמות הדמוגרפיות, וגם על הצורך הגדל והולך בהכנסות, אז אתה מבין שזה לא מתכנס, כן? בסוף זה לא בר קיימה. אתה חייב לפתור את זה איכשהו. אתה צריך שגם מי שלא בהייטק, יעשה את הקפיצת מדרגה, וזה אומר, מערכת חינוך טובה יותר, ולא רק במגזר החרדי, זאת אומרת, בעיקר במגזר החרדי. ואני אומרת, תסתכל על תוצאות של מבחנים בינלאומיים שראינו השנה, גם בפיזה וגם בטימס, זאת תוצאות של מבחנים במדעים ומיומניות מתמטיות וכו'.
איפה אנחנו עומדים?
מאוד נמוך. אנחנו גם מדרדרים עם הזמן. זאת אומרת, מערכת החינוך שלנו לא מייצרת...
את לגמרי עושה, מכל אמרתי שנשמעת אופטימית קצת, אז את עושה עבודה טובה בלשנות את זה.
אני, בדיוק, אני מנסה להסביר לך שמתחת לתמונה הזאת, שבגדול היא תמונה טובה, כן? ויש כאילו, יש לסיבות להיות אופטימי, מתחת לזה יש בעיות מבניות קשות, חמורות, שצריך לטפל בהן. עכשיו, כל הדברים שאני אומרת, אומרים כבר לפחות 10 שנים. אוקיי? זה, בנק ישראל אומר את זה לפחות מ-2019, ולדעתי גם קודם. זאת אומרת, יש הבנה שבעיית הפריון היא בעיה מהותית, שהתלות של המגזר החרדי במנגנוני הרווחה של המדינה היא בעיה שבסוף היא תהפוך לבעיה שתכביד מאוד על המגזר הציבורי. שיש פה כלכלה מיושנת עם רגולציה מכבידה שחייב לשחרר. כל הדברים האלה, יוקר מחיה, אוקיי? זה דברים, בעיות מבניות, שמלוות אותנו כבר עשור. כשהכל היה טוב, והיה פה הייטק, והיה נוצץ, והיה חדי קרן...
יכולנו לשים את הראש בחול ו...
נכון, אבל עובד. עכשיו, כשאנחנו מבינים שאנחנו בחוב גבוה, וב-10 שנים של הוצאות ביטחון מאוד גדולות, אז עכשיו אנחנו צריכים לעשות משהו אחרת. עכשיו זה הזמן להסתכל על הבעיות האלה, ולהגיד מה אני עושה עכשיו, כדי שבעוד 10 שנים, אני אהיה במצב יותר טוב.
כן. יש כאן, אם אנחנו רוצים להישמע דרמטיים, יש כאן אופציה לסערה מושלמת, של כל הדברים השליליים שמתאחדים יחד. ואגב, גם ההאטה, היה דיבור מסוים על ההאטה בהייטק.
נכון.
עכשיו, אם אתה מדמיין שאת כל הדבר הזה, למרות הקשיים שלו, הסוחב איזשהו קטר הנוצץ ביותר בעולם, אם פתאום בקטר הזה מתחילות לצוץ בעיות, אז בכלל אתה צריך להתחיל לדאוג. עכשיו, אני לא יודע, אני יודע שהיה הרבה דיבור על ההאטה של ההייטק, ואז פתאום יש לך את טוויז שנמכרים, ואולי ההייטק לא הייט כל כך, והסטארט-אפ ניישן עדיין חי ובועט.
טוויז הם חברה אמריקאית, הם רשומים בארצות הברית. המייסדים הם ישראלים, אבל החברה עצמה היא לא רשומה בישראל. ובסדר, היא תוצר, כן? היא תוצר של ההייטק הישראלי, זה ברור. אבל ההאטה הזאת, כן, היא קיימת, היא כבר שנתיים מאז שבעצם יש העלאת ריבית עולמית, אז יש ירידה בהשקעות מסוכנות, כולל סטארט-אפים וכו', וזה כל ההייטק מאוד מרגיש את זה בשנתיים האחרונות.
זה לא כמו לפני שנתיים שאני זוכר שלא היית פותח את החדשות, כל יום שני וחמישי היה לך כתבה על היוניקורן החדש, ומה זה יוניקורן?
2021, שנה נפלאה, 33 יוניקורנים בשנה אחת, או משהו כזה.
והמערכונים של ארץ נהדרת, טוב, אנחנו כבר לא שם. כן. בסנטימנט.
נכון.
בואי נדבר רגע על דבר מעניין, שקצת מתקשר לענייני השעה. אז יש, אוקיי, אז הדברים שצריך לעשות ברורים, לעשות אותם, לא מצליחים, כי קשה להניע, הדבר הכי קל זה להגיד, קשה להניע את הפוליטיקאים לעשות את זה, להיאבק במי שצריך להיאבק, תכף נדבר על מי צריך להיאבק, אבל חשוב להגיד שזה לא הפוליטיקאים, קשה לדחוף את הציבור, לדחוף את הפוליטיקאים, תמיד תלך לציבור, אל תאשים רק את האנשים שבכנסת, זה קל להגיד 120 שלחו הביתה, את הציבור צריך, הציבור הוא זה שצריך ללמוד איך לדחוף אותם. אבל יש גורם עכשיו שדווקא כן מצליח לדחוף את זה, וזה טראמפ, וזה משעשע, אז בואי תספרי על זה קצת.
זהו, זה סיפור מאוד מצחיק, כי יש, בעצם יש ישראל וארצות הברית, אין מכסים הדדיים, הם אזור סחר חופשי.
אנחנו מדברים עכשיו על כל שיגעון המכסים, שטראמפ העלה את המכסים של כל המדינות,
נכון, וישראל כדי להתמודד עם זה, ישראל ניסתה לעשות איזה שני צעדים מהירים, הצהרתיים במידה רבה, כי ידעו שיכול להיות שהוא יטיל את המכסים. אז ישראל אמרה, אני עושה צעדים מקדימים, אוקיי? כמובן, עשו את זה ברגע האחרון, וזה גם לא באמת עזר, אז כאילו, כי בכל זאת אוקיי. יטולה לנו 17%, אבל הצעדים כשלעצמם הם צעדים טובים, אז אחד הם אמרו, כמו שעשינו השוואה תקינה...
כמה יטולו למדינות אחרות?
וואו, כל מדינה זה משהו אחר. המינימום היה 10%, כאילו היה...
אנחנו באמצע, אנחנו קיבלנו חזק,
לא, לא, יש כאלה שקיבלו 40 ומשהו אחוז, סין קיבלה 34, הודו 24 או 6, יש כאילו וייטנאם, יש מדינות שספגו הרבה 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 יותר מאיתנו, ויכול להיות שגם יצמצמו את זה, עכשיו יש איזה מסע ומתן, ביבי היה אצל טראמפ, לא יודעים, אבל זה לא נחמד, אוקיי? 17%, ומנסים עכשיו לחשוב איך מתמודדים עם זה. ואני אומרת, היה זה רגע, כאילו לפני שזה קרה, שידעו שזה יכול להגיע, ואז הם אמרו, מהר מהר, בואו נוריד מכסים על תוצרת אמריקאית. זאת אומרת, עכשיו, באמת, מאז 1985, אנחנו אזור סחר חופשי.
זה חלק מתוכנית העיצוב של אז?
בעצם כן, ו-99% מהמוצרים האמריקאים שמגיעים לישראל הם בלי מכס. אין מגבלה של מכס כן. עליהם. חוץ מכמה מוצרים שנשארו, בעיקר תוצרת חקלאית, אוקיי? וכשמייבאים אותם מארצות הברית, יש עליהם איזושהי רמה של מכס.
אני מניח שזה בגלל קבוצות אינטרסים של חקלאים ישראלים?
אז זה, זה מה שמדהים. אתה אומר, מ-1985 בעצם צמצמנו כמעט, באמת לאפס את המכסים שאנחנו מביאים, חוץ מתוצרת חקלאית. למה? כי בישראל הלובי החקלאי הוא מאוד מאוד חזק, יש איזה אתוס של החקלאות העברית, ואנחנו שומרים עליו, וזה מימין ומשמאל, וכולם אוהבים את החקלאות ולא רוצים לפגוע
ביטחון
בה.
ביטחון תזונתי.
כן, כל פעם ממציאים זה, ואז יש, תמיד שומרים על המכסים האלה כדי שיגנו על החקלאות המקומית. כן. אבל, אגב, אז אני אומרת, 40 שנה מדברים על זה, אוקיי? שזה מייקר, נכון, אנחנו יודעים כמה פירות וירקות זה כן. דבר יקר בישראל, וזה גם עולה בעשרות כן. אחוזים, כאילו בשנים האחרונות.
וקיבלנו לאחרונה דוגמה נורא יפה, שהורידו מכסים על אננס או משהו,
מדהים.
יש דבר אחד לקרוא על זה בעיתונים, שאומרים לך, אם תוריד, מכסים על האננס, האננס יהיה זול. נחמד, אתה קורא, נחמד. ואז עושים את זה, ואז אתה הולך לשוק, ולקלוט שהאננס פתאום עולה 15 שקל.
מטורף.
אתה אומר, זה עובד. לא שיקרו לנו בעיתונים.
זה ספציפית, האננס, זה לא היה בעיה של מכסים, אלא של הגנת הצומח.
נכון, היה שם זה.
רגולציה, כאילו. אבל באמת... קשה להבין כמה רגולציה מייקרת, אוקיי? רגולציה זה תקנים ישראלים מיוחדים, זה דרישות ישראליות מיוחדות ליבוא, זה המגבלות על יבוא. מכס זה רק מס שמטילים על מוצר כן. מיובה, ואז הוא מייקר את זה בעלות של המס בעצם. אבל יש מגבלות שבעצם הופכות את היבוא ללא אפשרי או ללא כדאי. ונגיד אננס לא היה אפשר לייבא מהרבה מדינות, היה אפשר רק לייבא משתי מדינות או משהו כזה.
בגלל תקנות כלשהן של...
בגלל דרישות במשרד החקלאות, שהן דורשות אישור של כל מדינה לוודא שאין מזיקים שיכולים להשפיע על החקלאות המקומית. בגלל זה, אגב, אננסים מיובאים מגיעים בלי הקטר, נכון? כאילו יש, אין להם את ה...
כן. אגב, יבואו אבל אנשים ויגידו לך, חשוב מאוד, את רוצה שיבואו לכאן מזיקים מדרום אמריקה ויחסלו לך את כל התבואה?
חשוב, תשמע, קודם כל, בכל העולם מביאים אננסים, מביאים מקוסטה ריקה לאירופה ומכל מקום, כן? אבל לא משנה, זה עדיין לא אמור לקחת בין 10 ל-12 שנה לקבל אישור על מדינה, אוקיי? זאת אומרת, אפשר לצמצם את זה
אוקיי,
בצורה משמעותית.
אוקיי, אז נחזור לטראמפ, אז מה שלא הצליחו לעשות 40 שנה, עכשיו פשוט עושים...
עשו ברגע אחד, אוקיי?
זאת אומרת, אני אומרת,
מנסים לפחות 10 שנים להעביר רפורמה בחקלאות, שיהיה אפשר לעבור ממה שנקרא תמיכה עקיפה לתמיכה ישירה. במקום לתמוך בחקלאים על ידי הטלת מכסים ומגבלות יבוא וכל מיני זה, להגיד, אני רוצה לעזור לחקלאים, אז במקום להגיד, טוב, אז בוא ניתן להם כסף, אוקיי? נסבסד אותם ישירות, נעביר להם תמיכה בצורה ישירה, החליטו לעשות איזשהו מערך שלם של מכסים והגבלות על יבוא, כדי להיקר את היבוא בצורה מלאכותית, כדי שלא יתחרה בחקלאות המקומית. ואז אתה מייצר בעצם איזושהי, כאילו הגנות שהן מאוד מעוותות על החקלאות, במקום פשוט לתת להם סיבסוד ישיר ולייבא כמה שאתה רוצה, ושיתחרו, אוקיי? כאילו כן. זה, הדבר הזה, 10 שנים לפחות מנסים לשנות את זה, ולפחות בהקשר האמריקאי, זה קרה פשוט ביום אחד, אוקיי? ביום אחד, שר האוצר אמר, אני מבטל את כל המכסים על תוצרת חקלאית מארצות הברית, על כל מה שנשאר בעצם, שזה היה בעיקר תוצרת חקלאית, ומשרד החקלאות אמר, טוב, אז ניתן תמיכה ישרה לחקלאים. זה
איפה...
כאילו ממש ברגע אחד, וזה קרה בגלל שהלחץ האמריקאי היה כל כך חזק, טראמפ הוא גורם חיצוני מאוד חזק, אוקיי? ואז זה כאילו... כל האינטרסים הפנימיים וכל הדרכים למסמס רפורמות ולדחות ולעשות דיונים וזה פשוט לא קרו, כי היה איזה גורם חיצוני שפשוט דרס את כל זה.
אוקיי, ואיפה הלובי החקלאי? למה אנחנו לא שומעים אותם מתרעמים ו...
אז קודם כל...
לזכות שניסו לעשות את זה בעבר, היה אומנם זה מועצת הלול או משהו, אבל הם שברו ביצים על הכביש ועשו כל מיני... דרמות, איפה זה? למה לא שומעים על זה עכשיו?
קודם כל זה רק מארצות הברית, כן? עדיין יש מגבלות על כל שאר העולם, כן? זה לא ששחררנו הכל, לא צריך להתלהב יותר מדי, אבל אז עדיין יש מגבלות לכל מיני מקומות, מכל מקום אחר בעצם.
אז יעשה אפק ממשי?
ומשרד החקלאות אומר שהוא יפצה אותם כאילו באיזושהי תמיכה ישירה.
אז רק כדי להבין, יותר משזה עושה אפקט ממשי לחיזוק הכלכלה הישראלית, כלומר, ביטול המכסים ההדדי, יותר מזה, את באה להגיד שזה ממחיש את העיקרון, נכון?
כן.
זה לא פתר את הבעיות בצד המחסים.
זה לא פתר את הבעיות. אני רק אומרת, זה דוגמה שממחישה כמה קשה לעשות שינויים מול קבוצות אינטרס שלא רוצות את השינויים האלה, בסביבה רגילה, נורמלית. אבל כשיש אירוע משברי, הרבה יותר קל להעביר את השינויים האלה. אוקיי?
עכשיו, כדי לסבר את האוזן על החשיבות של זה, בעצם מה שעומד כאן, שני הדברים שעומדים כאן, זה כשיש קבוצת אינטרס מול הציבור הרחב. קבוצה מצומצמת, שחשוב לה דבר מסוים, באמת חשוב לה, היא קבוצה קטנה, אבל לכל אחד מהם הדבר חשוב במידה כזאת שהם מוכנים להתאבד עליו. מצד שני, עומדים שער ציבור ישראל, שזה בסדר, אז ירקות יהיו יותר יקרים, אז הפירות יהיו יותר יקרים. בסוף זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב ברמה שזה עלול לתרום לאותה שערה מושלמת שאת אומרת שעלולה לקרות לנו והובילה בעבר לעשור עבוד, ועלולה להוביל לפגיעה כלכלית גם בעשור הזה. אבל זה לא פוגע מספיק בכל ישראלי כדי שיהיו מוכן להתאבד על זה.
בדיוק.
וזה הטרגדיה של
זה פוגע בכולם, כן. וזה מפריע לכולם. אנשים כן. באמת קשה להם עם זה שנורא יקר לקנות פירות בסופר, אוקיי? בקיץ, זה מאוד מפריע, ואתה באמת אוכל פחות בריא בגלל הדבר הזה. כן. אבל אתה לא תצא על זה להפגנות. נכון, יש לך חיים, יש לך עבודה, יש לך ילדים, אתה לא תצא על זה להפגנות. אבל כשאתה חקלאי, וזאת קורא, כל הפרנסה שלך, אתה תצא על זה ועוד איך. אתה מבין? ההבדל, פער האינטרסים ופער הכוח, הוא כזה שפשוט ברור שהם ילחמו על זה בכל כוחם, והציבור הוא לא אוהב את זה, אבל הוא גם לא ילחם על זה בצורה דרמטית. ויש לזה גם את כל ההילה של ציונות, וערך הסנטימנט הציוני של החקלאות עברית, ואנחנו אוהבים את זה.
אגב, אם נדבר על זה רגע, יש בזה משהו? תראי, בעניין של האתוס הציוני, ברור שיש משהו. האתוס, אם מאמינים בו, ויש לו ערך זה. הטיעון של הביטחון התזונתי?
לא, בזה אין באמת שום דבר, כי אנחנו מייבאים הכל. זאת אומרת, אנחנו מייבאים הרבה מאוד מהצריכה הכי בסיסית, זאת אומרת, רוב החיטה שלך היא מיובאת. כאילו, אתה תוכל לאכול פלפלים ועגבניות שרי, אבל לא יהיה לך לחם, אוקיי? כאילו, זה שיש לך ביצים ישראליות, כי כל המערך הלול פה מאוד מתוכנן באופן ריכוזי, לא באמת יעזור לך בלי יבוא, כי כל הגרעינים שהתרנגולות האלה אוכלות, מיובאים. זאת אומרת, אם היבוא יעצר יום אחד, אוקיי? זה הרי, זה הטיעון, שאם יהיה איזה אמברגו מטורף וכל היבוא לישראל יעצר, גם החקלאות תעצר, אוקיי? לא יהיה דלק להפעיל את המכונות.
אז זה נטו טיעון
לא יהיה, כן. תעמולה. אין גם אפשרות להכיל את ישראל רק מתוך דברים שמייצרים בישראל. חיטה, למשל, זה דורש הרבה שטחים, וזה משהו שאצלנו לא נמצא בשפע. זה צורך, נגיד, הרבה מאוד מים, גידולים מסוימים, שמתעקשים לגדל אצלנו דווקא, ולא חייב לגדל אצלנו. יש לי לחקלאות הישראלית יתרונות יחסיים בכל מיני מוצרים, שהם אפילו מייצאים החוצה, אוקיי? כאילו, פלפלים, נגיד, מייצאים, שקדים, תמרים. יש דברים שישראל מייצאת, והיא באמת יש לה יתרון בהם. בפיתוחים חקלאיים, כל מיני, כאילו ממש אגרוטק, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו מאוד מתקדמים, ובמקום להשקיע בהם ולייבא את השאר, אנחנו מתעקשים לגדל כאילו הכל, אבל באמת דברים שאנחנו לא חייבים. ואם לא היה יבוא, הם פשוט לא היו מתקיימים. זאת אומרת, לא היה אוכל להאכיל את הפרות והתרנגולות, אז לא היה לך חלב וביצים ממילא. כאילו זה לא היה משנה באמת את התמונה. וגם ראינו, עכשיו במלחמה, ראינו את זה, 70% מהביצים שלך מגיעות מגבול הצפון, 70% מהעגבניות מעוטף עזה. במלחמה לא היה עגבניות, והיה חשש אמיתי למחסור בביצים. כאילו, תגברו את זה ביבוא. פתחו מכסות מיוחדות.
כלומר, יותר מזה, כלומר, הביטחון התזונתי, אם אתה רוצה ביטחון תזונתי, אז אתה חייב דווקא לייבא. כלומר, הרבה יותר סביר שיהיה מצור, שיהיה פגיעה בשטחים שלך, שהם אחראים על הגידול, מאשר שיהיה לך מצור כלל עולמי.
תשמע, אם יש מצור כלל עולמי, אתה בכל מקרה, אתה בבעיה מאוד קשה, כי אין לך דלק, אוקיי? אין דלק ישראלי, כן? אתה מייבא הכל. יש גז, אבל כאילו זה... אני אומרת, אתה בכל מקרה בבעיה. אבל כן, הייתה בעיה בזה שרוב הביצים בישראל מגודלות בגבול הצפון, וגבול הצפון היה נטוש לתקופה מאוד ארוכה. אז החקלאים באמת, אתה יודע, סיכנו את החיים שלהם כדי לאסוף ביצים. אבל באיזשהו שלב אתה אומר, למה אני בעצם שם את כל הביצים סל אחד בגבול הצפון? למה זה לא מפוזר בכל הארץ? אתה מבין? למה אנחנו לא מייבאים לפחות חצי, שיהיה לנו תמיד גיבוי, למה אנחנו כאילו פועלים בצורה כזאת, זה לא באמת הגיוני כשאתה מתחשב באיומים הביטחוניים על מדינת ישראל, ויש לזה גם כל מיני השלכות אחרות, אבל דבר על זה בהזדמנות, תזמין אותי לפרק על ביצים, אני אפשר לדבר על זה.
זה מספיק לפרק שלם?
בהחלט, בטח.
תראה, אני רוצה לשאול, המאמר נכתב בדצמבר, אוקיי, אמרנו את זה, לפני שנה וחצי.
וואו, ממש מזמן.
התחושת זמן, מאז הקורונה, ואז עוד יותר מאז המלחמה, אין, כאילו, אני
לא... לא, ממש, זה ממש הזמן...
אני ממש לא האמנתי, זה נכתב לפני שנה וחצי. טוב, המלחמה התחילה לפני שנה וחצי.
זה גם בלתי נתפס.
כן, כן, זה, אני מסכים. אבל עבר זמן מאז, ואני רוצה לשאול, כאילו, מה, אוקיי, השתנה משהו? כלומר, נעשו צעדים בכיוון הזה? אנחנו ב... יש איזשהו סימנים להתעוררות, או שאנחנו שוב הולכים לחכות לקפה לפני שאנחנו פותרים את מה שצריך לפתור?
סירה, אפשר להגיד שהדבר הכי גדול שקרה מאז, כאילו שנגיד, עכשיו העבירו תקציב. האמת שמאז העבירו כבר כמה תקציבים, כן? כי עדכנו את תקציב 24, ואז העבירו את תקציב 25. ותקציב זה נקודה שבה איתו חושב שיהיה איזה שינוי בסדרי עדיפויות. שיגידו, רגע, אוקיי, אנחנו, יש לנו פה תקציב ביטחון מאוד גדול, יש לנו הוצאות מאוד גדולות של ריבית והחזר חובות.
ואגב, גם סמוטריץ' לפחות בדברים שהוא אומר, עושה רושם של מישהו שאם היה יושב איתנו פה, הוא היה אומר, לגמרי אני מסכים עם כל מילה.
אני חושבת שכן, אבל בפועל הוא לא עשה את זה. זאת אומרת, הוא כן מאמין ומאוד השתדל לשמור על תקציב אחראי, במובן שהוא לא עובר את ה... הוא לא מגדיל את הגירעון בצורה משמעותית, אוקיי? הוא השתדל, הוא רצה עליו בהתחלה.
למרות העלה בתקציב ביטחון?
כן. זאת אומרת, היה איזה ניסיון. כן, 2024 הסתיימה ב, אני חושבת, כמעט 7% גירעון, 6.8 או 9.
וכמה זה לפני המלחמה?
הרבה פחות. פחות מאחוז זה היה התקציב המקורי.
אוקיי, אז... אז אמרת שהוא, אז לא הבנתי אותך, אז הגירעון כן עלה משמעותית.
כן, אבל הוא, זה 2024. 2025, התקציב שואף, הוא אמור להגיע לגירעון של 4.9%, זאת אומרת, אנחנו כבר מצמצמים, והשאיפה לצמצם עוד בהמשך. זאת אומרת, יש איזה ניסיון, היה אפשר להגיע גם ל-10% ו-12%, כן? זאת אומרת, אין סוף, אבל השתדלו מאוד לצמצם את הגירעון, כדי שנתחיל להתכנס לכיוון של יחס חוב תוצר יורד, אוקיי?
אז כלומר, יש מה להרים לו, כי מהדיבור בתקשורת, אפילו התקשורת הימנית, כאילו...
רגע, התחלתי עם הטוב, יש לי עוד אחרי זה... אני אומרת, זה הדבר החיובי שאפשר להגיד, שהוא באמת משתדל שזה יהיה אחראי. אני אומרת, אבל כדי שתהיה באמת אחראי, אוקיי, זאת אומרת, לא מספיק להגיד, טוב, אני מצמצם את הגירעון בכמה אחוזים שאני יכול, ולא מתפרע יותר מדי. כי כשאתה מקצץ, אתה מקצץ באופן רוחבי. אוקיי, זאת אומרת, עשו קיצוץ רוחבי בכל תקציבי הממשלה, ולא באו ואמרו, רגע, בואו נחשוב מחדש. העולם השתנה. אנחנו לא בעולם שלפני, בשישי באוקטובר 23. אנחנו בעולם אחר. אנחנו מבינים שסדרי העדיפויות שלנו השתנו. אז עכשיו צריך לחשוב מחדש על התקציב. אולי יש תקציבים שלא צריך. נכון, מדברים הרבה על המשרדים המיותרים, למשל, אוקיי? זה סתם דוגמה, היא דוגמה קטנה ולא...
כן, עוד שהבנתי שגם יסגרו משרד, זה לא באמת
היא לא קריטית לתקציב, אבל מהותי. היא סמלית במובן של להגיד, אני משנה פה את סדרי העדיפויות שלי,
וזה
אוקיי?
לא קרה.
וזה לא קרה.
אז למה?
זה לא
כי
קורה...
כי הנה סמוטריץ' משבר, בלגן, מלחמה, תלך, תעשה את המאבקים.
אפס רפורמות גם. לא היה רפורמות אמיתיות
למה?
בתקציב הזה. באמת במילה אחת פוליטיקה. אני, אין סיבה אחרת, אוקיי? כאילו, אתה יודע שאם אתה רוצה לשנות את הדברים המהותיים, אתה צריך, כדי להגדיל את פריון העבודה, להגדיל את הכנסות ממיסים, להגדיל את הצמיחה, אתה צריך שחרדים למשל יצאו לעבוד, אוקיי? עכשיו, אתה רב איתם גם ככה על חוק הגיוס. אוקיי?
לא, הם החרדים, זה, כלומר, זה קבוצת לחץ אחת שברור למה תופסים את הממשלה איפה שצריך לתפוס, כי בלעדיהם אין ממשלה.
כן.
וזה גם, אם רוצים לדבר על למה לא מנצלים הזדמנות, טוב, זה גם תוצאה של החרם הפוליטי הזה שלא מוכן.
בדיוק, אתה באיזה דדלוק פוליטי.
כן, אתה לא יכול. החרדים הכי נהנים מכל המצב הזה, כנראה.
עכשיו, אז זה מה שאני... יש לי איזה טיפה אופטימיות, כי אני מרגישה, נכון, אמרת קודם שצריך להסתכל על הציבור שילחץ על הפוליטיקאים. אז אני חושבת שהציבור כבר במקום אחר. והפוליטיקאים פשוט
עוד לא היה להם בחירות שישרו אותם אולי?
זהו, אני חושבת שהם עוד לא התיישרו לפי זה עד הסוף. הם עוד חיים בעולם הישן, כמעט בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, ועוד מנסים לשמר אותה איכשהו, ויכול להיות שגם הממשלה הבאה תראה אותו דבר, כן, אבל הממשלה שאחריה, כאילו משהו ישתנה, כאילו יש איזה לחץ ציבורי.
עד אז אנחנו כבר נהיה עמוק עמוק במשבר.
תראה, סמוטריץ', כאילו הסנטימנט אצלו בציבור, על הסיפור החרדי, על זה שהם לא עובדים ולא מתגייסים. כאילו זה משהו שמדינת ישראל יכלה להכיל לפני השביעי באוקטובר. הסנטימנט במדינת ישראל, טרום השביעי באוקטובר, היה, בואו, לא צריך אותם בצבא, גם ככה הצבא מצמצם חיילים, מצמצם חטיבות,
מצמצם שירות.
בדיוק, הצבא היה, יש לי יותר מדי אנשים, נכון, הוא היה במתווה, קיצור שירות,
והיה כאילו... את זוכרת שכולנו דיברנו על צבא מקצועי, גם את היית בקטע הזה?
אני התנגדתי לצבא מקצועי, אבל אני זוכרת שכולם דיברו על זה, כן.
זה אחד הדברים שאני זוכר, אומנם הייתי אז צעיר, אז יש לי תירוץ, אבל צבא מקצועי היה נשמע לי, במיוחד כחייל משוחרר, היה נשמע לי דבר נהדר. היום, פשוט, השיח הזה נעלם ביום.
ממש,
זה יותר, זה, היו זה... תנועות שדחפו לצבא המקצועי, השתתקו.
יש, היה ברור נגיד, באוצר, בעולמות הכלכליים, היה ברור שעדיף שהחרדים יצאו לעבוד ולא שילכו לצבא. נכון, שצריך אותם יותר בשוק התעסוקה, אז היה, הדיבור היה להוריד את גיל הפטור, ל-21 אפילו, כדי שהם יהיו, בעצם זה כאילו 21, כאילו מסיימים את הישיבה, ואז הם יצאו לעבוד, אוקיי? ולא יתקעו בישיבה עד גיל 26. ואז אתה יוצא בלי כישורים וכו'. אז אמרו, בוא נוריד לפחות את גיל הפטור ל-21. הם לא התגייסו, במילא לא צריך אותם. נכון, זה כאילו הייתה התפיסה, אבל שילכו לעבוד.
כן, מלחמות יותר.
ועכשיו, אף אחד לא אומר את זה. זאת אומרת, כבר מבינים שזה לא, שאי אפשר לעשות את זה.
אז יש לך אופטימיות להמשך, אבל עדיין לא.
נכון, עכשיו אני אומרת, באמת, הקונסטלציה, תסתכל על האירוע החרדי, אוקיי? הרי ברור לך כל החברת הלומדים החרדית היא יציר של מדינת הרווחה הישראלית. נכון, זה כאילו, וזה לא רק חצפת אברך, וזה הדברים הברורים, תקציבי הישיבות, זה הדברים הקלים כאילו, כן, התקציבים היהודיים. זה כל מערכת הרווחה, זה חינוך חינם ובריאות חינם, זה הדברים הגדולים, אוקיי? זה, עכשיו אנחנו רואים איך כאילו, אתה יודע, דירות בהנחה, נגיד, מחיר למשתכן לשעבר, מגיעות יותר לציבור החרדי. אתה רואה איך... מעונות יום, סבסוד מעונות יום הולך. כל מיני הטבות כאלה שהמדינה נתנה לכולם, במסגרת מדינת הרווחה, הגיעו יותר לציבור החרדי.
עכשיו, קיצוץ של הדברים האלה, של ההטבות ושל הקלות מיסים וכל זה, עד כמה זה יהיה משמעותי בחיזוק הכלכלה ובהנמחת הגירעון?
מאוד משמעותי, אבל יותר מזה זה בצמיחה, אוקיי? בהשפעה על תעסוקה.
אני רוצה להבדיל בין החשיבות הסמלית של זה, שהיא עליה אי אפשר להתווכח, לבין, כי נגיד אמרנו, יש את המשרדים, חשיבות סמלית לקיצוץ משרדים, אבל זה לא באמת יעזור לכלכלה. זה באמת יעזור משמעותית?
תראה, תלוי מה אתה זה. מערכת החינוך החרדית, נגיד. אתה מוריד לאפס, אתה משאיר, אתה לא יכול, נכון, אתה לא מוריד לאפס, אף אחד לא יוריד לאפס. אתה עדיין מסבסד, מממן במובן מסוים את החינוך החרדי. אתה יכול לייצר איזשהי מודל חדש לגמרי, שבו אתה אומר, אתם תיהנו ממדינת הרווחה, רק אם אתם עומדים בתנאים מסוימים, אוקיי? ויש איזה, יש כאלה רעיונות עכשיו, של רק מי שמשרת, ייהנה מהטבות של, שורה של הטבות, כולל קצבאות בביטוח לאומי, כולל הנחות בדיור, כולל הנחות בארנונה, כולל מעונות יום שאנחנו מכירים, כולל הרבה דברים. מדינת ישראל יכולה גם להגיד, תשמעו, אני לא מממנת חינוך לכולם, אין יותר חוק חינוך חובה, אוקיי? אנחנו, מי שרוצה ללמוד במערכת הממלכתית, בשמחה, היא בחינם, תבוא.
ממלכתית וממלכתית דתית?
ממלכתית, ממלכתית דתית, ממלכתית חרדית, כל הממלכתי לסוגיו. אתה תבוא, זה בחינם. ואם אתה לא רוצה, אתה יכול, תממן את זה בעצמך, אוקיי? עכשיו, זה המון כסף. זה מערכת החינוך. ואני לא מכירה מי שאומר, אנחנו נתנה את מערכת הבריאות בגיוס לצהל או משהו כזה. אבל אני אומרת, יש גם מערכת הבריאות, יש המון הטבות שנגיד הוסיפו עם השנים. סתם, אתה זוכר שהיה טיפולי שיניים לילדים, אוקיי? כאילו כל מיני דברים כאלה, שבסוף הבינו שלמי שיש יותר ילדים יותר נהנה מהם, נכון? כאילו, הבת שלי עכשיו הייתה צריכה משקפיים. היא קיבלה משקפיים על חשבון מערכת הבריאות. ידעת את זה? אפשר לקבל כאילו... אני לא ידעתי את זה, אני כילדה, הלכנו ושילמנו הרבה כסף על משקפיים, נכון? ועכשיו היא קיבלה...
תמיד אני מתגאה בזה שפשוט יש לי ראייה כל כך גרועה, שאני צריך לשלם, כאילו, מה שהרווחה מציעה לא מספיק טוב בשביל העיניים שלי.
לא, אז היא קיבלה משקפיים בחינם, כאילו הייתי בהלם, לא ידעתי שזה קיים בכלל. יש כל מיני הטבות כאלה, שאתה אומר, הם בפריפריה, בוא נגיד, של הבריאות.
זאת אומרת שאפשר להתנות את זה...
אני לא יודעת, כאילו, כי באמת זה בסוף זה כאילו, זה כאילו לרד לכל מיני רזולוציות, כן, כן? כן? אבל אני אומרת, יש איזה, אתה צריך להבין שיש איזה מערכת שלמה שבנויה. עכשיו, אני אומרת לך שיש רק דברים עכשיו, אין חוק גיוס, אוקיי? אין חוק גיוס כי לא גייסו חדש, והקודם פג תוקף, אוקיי? ומה שיש עכשיו זה רק איזה כמה סנקציות על כל האוכלוסייה הזאת, בין 18 ל-26, שהם כבר 27, שהם הם לא אין הסדר תורת אומנותו, אבל אין להם פטור, ולכן הם במין סיטואציה כזאת של הם לא מתגייסים, אבל כאילו הם לא קיבלו פטור. והם, כולם יש עליהם כמה סנקציות שהן לא גדולות, אבל הן מאוד קשות להם. למשל, קצבת אברך, הפסיקו לקבל 850 שקל בחודש. תקציב הישיבות מקוצץ לפי האנשים האלה.
זה דברים שעברו בתקציב האחרון?
לא, זה החלטת יועמשית שאושררה בבגץ.
אז זה השיש יועמשית,
אה? מסתבר, תשמע. מעונות, סבסוד מעונות יום.
אני מניח שזה החלטות שמתקבלות דרך המנגנון עוקף דמוקרטיה של היועמ"שית.
אז זהו, הסבסוד מעונות יום, כאילו יש פה עניין שכאילו המדינה אומרת, אני לא יכול לסבסד מישהו שהוא כאילו בסיטואציה משפטית בעייתית, אוקיי? עכשיו, הסבסוד מעונות יום זה משהו שמאוד מאוד משפיע על משק הבית החרדי. זה בערך 2,300 שקל סבסוד לילד, למשפחה, ואם יש לך שני ילדים במעון, אתה מבין שזה כבר משהו שלא יכולים לעמוד בו, אוקיי? כשמשפחה יש לה רק הכנסה אחת, והיא לא הכנסה גבוהה. אז זה דברים שמאוד יכולים להשפיע, ואני אומרת, זה רק דבר אחד, רק סובסידיה אחת שאתה לקחת, והיא מאוד, היא יכולה באמת להקריס את כל המודל, זאת אומרת, אנשים באמת יכולים לשנות, זה משנה את כל מערכת התמריצים הכלכלית.
טוב, אנחנו תכף לקראת סיום, אבל אני רוצה קצת להוציא אותנו מעניין החרדים, למרות שאין ספק שהולכים אליו, כי הוא חלק נורא גדול מזה.
כן.
אבל דווקא עניין החרדים, זה כפי שאנחנו רואים, אם החרדים קבוצת אינטרס, הם לא מקבוצות האינטרס שהמלחמה, לפחות בקונסטלציה של הממשלה הזאת, המלחמה לא הביאה יכולת חזקה יותר להתמודד מולם, כפי שאנחנו רואים. איזה קבוצות אינטרסים, לא, יהיה, בהמשך אולי יהיה. זה, אני באמת מניח שבבחירות הבאות, המקום של החרדים יהיה הרבה יותר קשה, בגלל מה שהשתנה, בדיוק כפי שאמרת, מאז המלחמה. אלה קבוצות אינטרסים אחרות יש, שכלפיהם לא הצליחו עדיין.
אז אמרנו חקלאות, למרות שראינו את כל הבעיות צפות בזמן המלחמה, ראינו את זה, ולא היה מספיק יכולת לעמוד מולם.
גם הסתדרות וארגון המורים ו...
אז זה בעיות קשות מאוד, וגם זה, אתה יודע, כאילו, אף אחד לא מעז לגוע בזה, כאילו...
אז אולי עכשיו סוף סוף מישהו יעז. כי עכשיו, איך אומרים, the shit hit the fan.
אתה רואה מישהו כזה? כן, אני יודעת, אבל... אתה רואה מישהו שבא ואומר עכשיו, אני עכשיו מבין...
אני חושב שיש פחות סוף אמנות בציבור.
ישראל צריכה... לא, בוא, אני... מה שישראל צריכה עכשיו, זה מערכת חינוך שתביא את הבוגרים הכי טובים בעולם. שהם ייצרו את החץ והכיפת ברזל הבאים, והם ייתנו לנו את היתרון היחסי הטכנולוגי במלחמות. יש הרבה אנשים שאומרים את זה, אבל הם לא מוכנים לעשות מה שזה דורש.
שזה
לשנות כל מודל העסקה במערכת החינוך.
שזה ללכת לקרב.
ללכת לקרב. רק עכשיו הלכו לקרב, בשלוש שנים האחרונות, אחד עם יפה בן דוד, הסתדרות המורים, ואחד עם רן ארז, זה 3-4 שנים היינו בסיפור הזה, רק כדי להביא 6% מהמורים לחוזה אישי, אוקיי? על זה, כל הקרב, אוקיי? רק כדי לעשות ממש בשוליים של השוליים של המערכת, להביא קצת יותר גמישות, אוקיי? וזה היה קרב איתנים שנים, ואני אומרת לך שהם מסמסו את זה לגמרי, אוקיי? גם מה שהתקבל מוסמס לחלוטין. כי הם דרשו שזה יהיה רק מורים לא מהמערכת, אלא החיצונים, אוקיי? זאת אומרת, מורה מהמערכת, לא, אין לו חלופה. הוא רק בהסכם הנוקשה, הקבוע, שחתמו ארגון המורים והסתדרות המורים, ורק אם אתה מוצא איזה טלנט מבחוץ, אתה יכול לשלם לו קצת יותר, וכאילו לדרוש ממנו אולי קצת יותר. וגם זה, הם לא גייסו אנשים. לא צריכו לגייס אנשים.
מתי עברה הרפורמה הזאת?
זה הסכמי שכר. הם נחתמו עם יפה בן דוד לפני שנתיים, רן ארז לפני שנה.
כלומר, גם אחרי המלחמה.
כן. לא, יפה, אני חושבת, זה היה לפני הסתדרות המורים.
כן, אבל עם ארז בן דוד.
כן. אני אומרת, בסוף, אף אחד לא נוגע בדברים האלה. אף אחד לא נוגע בזה. אני לא רואה מישהו במערכת הפוליטית שמשוגע מספיק להתאבד על הסוגיה הזאת, כי אתה מבין שאין לך עתיד פוליטי אחרי, אוקיי? אחרונה שנגע בזה הייתה לימור לבנת.
אז המשבר לא יהפוך להזדמנות?
עם דוח דוברת.
או שאולי נדרש גם
במערכת החינוך, אני...
קשה לך להאמין?
קשה לי להאמין.
תראי, דברים בסוף משתנים. גם מערכת החינוך בסוף תשתנה. השאלה כמה קרוב, כמה נסבול עד שזה יקרה?
אני...
יש דברים
לא
שהם...
לא בטוחה שהיא לא... תשתנה. אני חושבת שיהיו עליה לחצים חיצוניים. זאת אומרת, אני חושבת שבסוף ה... ייווצרו מסלולים מוקפים, אוקיי? איזה שהם מסלולים מקבילים למערכת החינוך הממלכתית, והיא תיאלץ להשתנות, אוקיי? אבל זה לא יקרה כי מישהו במערכת הבין שהגיע הזמן. זה, אני באמת סליחה על, על ראיית השחורות כאן, אבל זה באמת, אני לא רואה שמישהו בתוך המערכת קרוב להבין את זה, או להבין את, או ללכת על זה, כאילו לעשות את מה שצריך בשביל זה. וכאילו תמיד, אתה יודע, הפוליטיקאים רואים במשרד החינוך הזה תחנת ביניים, זה לא השאיפה, כן. כאילו, זה לא משהו שאתה רוצה, תפקיד חייך, כאילו. כן.
טוב, אז בואי נשמור על ה...
אבל אולי בענייני רגולציה, אולי יש בשורות באזורים האלה, כאילו. וגם, זה מאוד מאוד קשה, מאוד סיזיפי.
רגולציה, ביטול, טוב, ביטול מכסים וביטול חסמים.
ביטול חסמים, ראינו את מה שטוב לאירופה, שזה רפורמה מאוד גדולה ומאוד יפה, צריך לראות את היישום שלה. עכשיו, בגלל טראמפ... זה בתהליכים, זה כאילו נכנס לתוקף עכשיו.
היה גם הקלות רגולטוריות על בתי עסק, אני חושב, לאחרונה.
עכשיו, על, כן, עסקי מזון, משרד הבריאות. זאת אומרת, יש איזה מגמה של הורדת רגולציה על עסקים, על יבוא, על כולי.
דברים של השנה האחרונה?
ממש על השנה האחרונה.
ואת חושבת שזה קשור?
לא, אני חושבת שזה תהליכים, מדברים על זה כבר 10-12 שנה, פשוט כל הזמן לומדים, עושים משהו ואז מבינים את הכשלים שלו, ואז עושים עוד משהו ולומדים את הכשלים, וכאילו לאט לאט לומדים, עושים עוד כמה צעדים קדימה. עכשיו בגלל טראמפ מרחיבים את מה שטוב לאירופה, עושים גם מה שטוב לארצות הברית, כאילו זאת אומרת, מאמצים תקינה אמריקאית, וכאילו הדברים האלה יש להם פוטנציאל, לעשות פה אפקט, אוקיי? גם שמוריד את יוקר המחיה, גם שמקל על עסקים, וזה מגמה טובה, חיובית, כאילו אם אנחנו רוצים לסיים באיזה נימה אופטימית. באמת, יש פה מגמות חיוביות, בסוף גם חקלאות יקרה, אני חושבת. זה, כאילו, בסוף אנשים יגידו, למה אני משלם כל כך הרבה על ביצים? למה חסר לי ביצים לפני פסח? למה זה קורה?
רוצה לסיים בנימה אופטימית, יש לי.
כן.
כל השיח הכלכלי של העשור האחרון, שהוביל בסוף להרבה מאוד תסכול. דיברו וכתבו, ובסוף דברים בכלכלה, בקושי משתנים, ואם משתנים נורא נורא לאט. אבל יכול להיות שדווקא עכשיו, כשהגענו לרגע שדברים עלולים להגיע למקומות של משבר, אז נבנתה איזושהי חשיבה. כלומר, הציבור בישראל פתוח יותר כבר על הרעיונות האלה. עכשיו כשתבואי ותגיד להם, ואולי זה קריאה לפעולה, לסיים איזה קריאה ל... עכשיו שתבואי ותגידי להם, תקראו את המאמר הזה, תחשבו על ההיסטוריה שלנו, יום כיפור, העשור האבוד, הוצאות ביטחוניות, אנחנו צריכים לעשות מהלכים. ואז תגידי להם המהלכים על הקלת רגולציה וביטול חסמים. זה לא יזר להם. הם יגידו, נכון, שמענו על זה. באותו עשור שלפני זה,
נכון.
דיברנו על הדברים האלה.
נכון, אני באמת חושבת שצריך לדבר על זה כל הזמן, לכתוב על זה כל הזמן, ולכתוב תוכניות מגירה. כל הזמן. לכתוב תוכניות מגירה, בסוף מישהו יוציא אותם מהמגירה ויישם אותם.
יפה, סיימנו אופטימי. טוב, אז נשלח אתכם לקרוא את המאמר של ריקי. נשלח אתכם לעשות מנוי לשילוח. נשים קישורים לכל זה בתיאור הפרק. וזהו. תודה רבה.
אבל, תודה שהזמנת אותי.
כן. Okay.